היי, דקה אחת לפני שהמוזיקה תתחיל, הנה אני יהודית. רוצה להגיד לכם שלפעמים אנחנו עושים תוכניות והדברים מתגלגלים קצת אחרת. זה לא יותר טוב או פחות טוב, זה פשוט אחר. והיה חשוב לי לעשות איזה הקדמונת לפרק הזה שתכננו לדבר בו על מוטיבציה, על מה שמניע ומזיז אותנו, והתפתחנו לדיון לא פחות חשוב מזה שלקח אותנו רגע צעד אחד אחורה. לשאלה של איזה מטרות בכלל אנחנו רוצים או רוצות להציב לעצמנו, מי זה האני הזה שאנחנו רוצים לשקף בבחירות שלנו ובכיוונים שאליהם אנחנו חותרים בחיים שלנו, איך אנחנו יודעים שאנחנו במקום הנכון, וזה אפשר להגיד שזה צעד אחד לפני איך לעורר את המוטיבציה הזו. אנחנו בעצם מדברים על איך לבחור את הכיוון המתאים, הכיוון שבו כנראה באופן טבעי גם תהיה יותר מוטיבציה. אז היה לי חשוב לעשות את ההקדמה הזאת, כי יכול להיות שבלעדיה הפרק יכול להרגיש קצת, רגע, על מה רציתם לדבר? אז שתדעו, אנחנו מתחילים לדבר על מוטיבציה, עוברים קצת למי אני, מה אני, מה יש בתוכי, איך אני מגלה, מה חשוב לי, משם השיחה מתגלגלת למטרות שמתאימות לי, לפער בין הדרך לבין התוצאה שאנחנו הרבה פעמים רואים במטרה, בשיחה על איך מציבים מטרות שהן מטרות חכמות, וכמובן שהמוטיבציה גם קופצת לבקר לא מעט בין הנושאים האלה. אז שיהיה לכם פרק נהדר, מקווה שתהנו. יאללה ביי. היי, מה העניינים? אני יהודית כץ, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית, מדעי המוח, ועוד תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו טוב יותר. ורגע לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית המרתקת שתהיה לנו היום, אני רוצה להזמין אתכם להרצאות הקרובות שיהיו לי בקרוב. יש לנו ב-12 בדצמבר הרצאה על מיינדפולנס בתל אביב, ב-16 בדצמבר הרצאה על אושר במושב לחיש, הפעם במקום מגוון, ב-24 בדצמבר הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, שבעצם מדברת על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות גם בתל אביב, ואחרון חביב בהרצליה, ב-30 בדצמבר הרצאה על דחיינות. אז זה ככה ההודעות שלנו לתחילת הפרק, ו... היום אנחנו בעצם מדברים על הכוח המניע, על הדלק הזה שמזיז אותנו, שדוחף אותנו, שגורם לנו לשאול את עצמנו למה, למה אנחנו בעצם עושים את כל מה שאנחנו עושים. אנחנו היום מדברים על מוטיבציה, ונמצאת איתי כאן רימה גורן. שלום רימה.
אהלן.
מה שלומך?
טוב מאוד, איזה כיף להיות כאן.
כן, ממש, נכון? את מתרגשת?
כן.
כן, המוזיקה מכניסה את זה, נכון?
כן, ולראות אותך רוקדת עם המוזיקה.
כן, כן, זה שמור למי שנמצא, אבל כן, פעם נעשה וידאו של ריקוד עם המוזיקה. אז את מאמנת אישית ועסקית, ואת גם מכשירה מאמנים חוץ מזה, ואת חוקרת מוטיבציה באוניברסיטת בן גוריון. שלשם כך התכנסנו היום, לדבר על המחקרים מאחורי המוטיבציה, להבין קצת יותר את המוטיבציה, ואני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים בנושא הזה שנקרא מוטיבציה, זה קודם כל לשאול את עצמנו, מה זה בכלל הדבר הזה? כי זה באמת מרגיש כמו איזה שד, שאנחנו יודעים להגיד, עכשיו יש לי את זה, או עכשיו אין לי את זה, אבל קשה מאוד להגיד, מה זה? מה זה מוטיבציה?
זה בעצם... כל הגורמים והדברים שמשפיעים על זה שנצליח לייצר התנהגות, מכוונת למטרה מסוימת.
אבל כשבן אדם אומר, אין לי מוטיבציה, נגיד, אני חייבת להשלים איזושהי משימה, זה קורה הרבה פעמים לאנשים שהם סטודנטים, שמוצאים את עצמם בשלל משימות שהם לאו דווקא בחרו, בעבודה יש לנו מרכיבים כאלה, ואנשים אומרים, אין לי מוטיבציה להשלים את זה. אז מה זה? זה לא איזה רגש? זה לא משהו של תחושה של מוטיבציה?
יש איזה מניע, או איזה מניע פנימי כזה, כן. איזה דחף.
כן, אז זה דלק.
כן.
מוטיבציה זה דלק.
דלק שמייצר תוצאות.
כן, שלוחצים על מנוע, וכן. מעניין, מעניין. נורא חשוב לי, לפני שאנחנו מדברות על איך להגביר מוטיבציה, לעשות איזו הבחנה בין מתי אני צריכה לבדוק איך מגבירים מוטיבציה, כי אני מאוד רוצה לעשות משהו, אבל קצת חסר לי את הדחיפה הזאת, לבין מצבים שבתכלס המוטיבציה שלי צריכה להיות מכוונת ל... קחי את הרגליים שלכם פה ותעשי משהו אחר. כי יש הרבה אנשים שפונים אליי ואומרים לי, אני צריכה להגביר מוטיבציה. ואז אני שואלת אותם מה הם עושים, ומספרים לי על כל מיני עבודות או לימודים שאין להם שום עניין בדבר הזה. ואז אני אומרת, אני לא חושבת שמוטיבציה זה איזה סט אסופה של טריקים זולים, של איך לגרום לעצמנו לעשות כל דבר שאפשר לעשות.
כן.
אז איך מבחינים בין המצבים של פה אני צריכה להגביר מוטיבציה, ופה אני צריכה להשתמש במוטיבציה כדי להבין שזה לא מה שאני אמורה לעשות בכלל, ואני צריכה להגביר מוטיבציה במקום אחר?
אני חושבת שזה מתחיל בשאלה של מה אני רוצה, אוקיי? אם אני בכלל הצבתי את המטרה שלי במקום לא נכון, אז נגיד אני הגדרתי שאני רוצה מאוד להצליח בתפקיד בראיית חשבון, בעוד שאני חושבת שראיית חשבון זה משמים. אבל אני רוצה להצליח בזה מכל מיני שיקולים אחרים אולי.
כמו כסף, יוקרה,
כן,
ביטחון
כי,
כלכלי.
כי ככה חינכו אותי לחשוב שזה זה, על זה יושב הערך העצמי שלי, או אין לי שום אפילו רעיון אחר מה לעשות. אז במקרה הזה, המטרה שלי בכלל מוצבת במקום לא נכון. ואז באמת אני צריך לעבוד נורא נורא קשה כדי להדליק פה איזה מוטיבציה. ולכן אנחנו, אני חושבת, נדבר בהמשך על כאילו איך בודקים אם המטרה שלי היא המטרה הנכונה מול מה שחשוב לי בחיים. אז קודם כל צריך להבין מה אני רוצה. וכשאני מבינה מה אני רוצה, אז אנחנו יכולים לבדוק האם מה שאני רוצה, אני יכולה להשיג אותו במקום שאני נמצאת, במאמץ סביר של משאבים, זה משהו אצלי לא בסדר, או אם אני אדבר עם אנשים ואני אגיד להם מה אני רוצה, אז אני אשפר את זה, אני אעבור לפרויקט אחר, אני אשפר את זה, או שהפער הוא כל כך גדול, וזה כל כך לא מתאים למי שאני ולמה שאני רוצה, ומה שעושה לי כיף, שזה יהיה כמעט בלתי אפשרי.
זה להשקיע המון מאמץ, אבל להיות על פול גז בניוטרל. וואו, אז איך אני יודעת מה אני רוצה? כי זה גם שאלה, נכון? כן. יש אנשים שיודעים להגיד, אני רוצה ככה וככה וככה וככה, יש אנשים שאומרים להם, מה אתה רוצה? והם עומדים שם עם עיניים פעורות ואומרים, אני לא יודע, אני לא יודע מה אני רוצה.
כן. אני קודם כל יכולה מאוד להזדהות עם התחושה הזאת. אני חושבת שכשיצאתי לדרך אי שמה, בטבע שלי תמיד הייתה לי הרבה מוטיבציה. אבל באיזשהו שלב בקריירה שלי איבדתי אותה, וכשיצאתי לדרך לחפש אותה בחזרה, אז בעצם הבנתי שאני ממש אף פעם לא שאלתי את עצמי מה אני רוצה. היא כאילו איזה שהייתה מוטיבציה טבעית למשהו שלא ידעתי לזהות אותו. אז יש שני דרכים. אלה שלא יודעים מה הם רוצים, והם אפילו יודעים להגיד שהם לא יודעים את זה, הם באמת צריכים ללכת לאיזה מחקר כמו שילדים הולכים, של כאילו לחפש מה מלהיב אותי ומה עושה לי כיף, או אולי לחפש בחיים שלהם איפה כן הם התלהבו ממשהו, איזה תחביב שהיה להם, או איזה תחביב בא לי לפתח היום. מין לעורר את השריר הזה של ההתלהבות, כי בתוך מוטיבציה יש איזה שריר של התלהבות. והאחרים, או אולי אפשר לעשות את שני התרגילים במקביל, אנחנו יכולים לעשות איזושהי בדיקה כאילו יותר מושכלת של לזהות מה הערכים שלנו, מה חשוב לנו בחיים, מה עושה אותנו מסופקים, ואז להשוות את זה כאילו למטרה שסימנתי לעצמי כרגע.
כן, את מכירה את השיר של יונתן גפן, שהוא אומר, כשיהיה גדול, יהיה נגן, או יהיה נגר, ואבנה כיסא ופסנתר, ואני אצייר, ואצייר עולם יפה יותר. את מכירה את השיר הזה?
כן.
אני לא זוכרת את המנגינה עכשיו, אבל... האם באמת להסתכל אחורה על הילדות שלי, נגיד, ולשאול את עצמי, היי, מה אהבת לעשות שהייתי ילדה? Okay? כי זה מין מקום לחפש בו, שלכל אחד בתור ילד אהב דברים שהוא אהב לעשות. האם זה מקום טוב להתחיל לחפש בו, כשאני שואלת את עצמי, מה אני רוצה?
אם אני לא יודעת מה אני רוצה, באמת אני לוטה באפלה, או לא מספיק סומכת על עצמי, שאני אומרת את מה שאני באמת רוצה, אז אני חושבת ש... זה אחד מהמקומות, זה לא המקום היחיד, אבל בהחלט, כאילו בהחלט אנחנו ננסה להיזכר מה אהבנו פעם, כי שם בילדות היה משהו נקי כזה.
את יודעת, אם אני חושבת על עצמי ואני שואלת את עצמי, מה רציתי לעשות שהייתי ילדה? עכשיו, יש שם כל מיני דברים מוזרים, כן? רציתי להיות ציירת. כישורים שלי בציור, אני אחסוך אותם מהמאזינים. באמת, אני לא טובה בציור, אבל שאני שואלת את עצמי, עכשיו אפילו בתור בן אדם מבוגר, מה אני אוהבת בציור? למה זה משהו שהוא מושך אותי?
שאלה מצוינת.
אז אני אומרת, וואלה, יצירתיות של זה, מגניבה אותי. והייתה תקופה שזה היה בכתב וב כזה, שרציתי להיות עורך הדין. גם עכשיו אני אומרת, לא עלינו, כן? שהייתי נהיית עורך הדין, אבל אני שוב שואלת את עצמי, מה אהבתי בזה, בעניין הזה של להיות עורך הדין? אני מאוד אהבתי צדק, תמיד אהבתי צדק, אהבתי, את יודעת, היו כל מיני חרמות שהיו עושים, תמיד הייתי זו שמתנגדת ומגינה על האנשים, או היה נורא חשוב לי...
אהבת צדק או אהבת להגן על החלשים?
אני חושבת שאהבתי הוגנות. הוגנות. אולי זה בא ביחד גם, כן? אבל הייתי נלחמת גם מלחמות שבאמת, את יודעת, הן לא היו רלוונטיות אליי באופן, כן. באופן אישי. ויש בדברים האלה יותר מלשאול, נגיד, מה המקצוע שרציתי לעשות כן. שאני גדולה, מה יש בדבר הזה, או מאחורי זה שהוא מושך אותי היום.
זה מאוד מדויק. אנחנו בעצם, אנחנו נשאל מה אהבתי בילדות, אבל לאו דווקא את הדבר הזה אנחנו נרצה להחיות, אלא אנחנו כן. נרצה להחיות את מה שהיה, מה עמד מאחורי זה.
כן. שזה בעצם מה שמביא אותנו למודל שאת רוצה להציג, נכון? מה עומד מאחורי הדברים, הערך שעומד מאחורי מה שאנחנו אוהבים לעשות.
אני במחקר דוקטורט שלי עוסקת במשהו שיש לו שם מאוד סקסי, אבל אולי צריך להבין מהו, אני חוקרת את המצפן הפנימי.
וואו, מצפן פנימי.
כן, את הרעיון הזה שיש שלבני אדם יש מצפן. שמשהו בתוכנו יודע מה, איך לחיות את החיים. ואנחנו לא תמיד קשובים לזה, ואת הרעיון הזה של, שזה מרכיב מאוד מרכזי של מוטיבציה, שעד היום הוא לא כל כך דובר ונחקר, כקונספט כזה של, יש לנו מצפן. והדבר הזה הוא משפיע עלינו מתחת לפני השטח. זאת אומרת, המשהו הזה בתוכי שיודע איך אני אמור לחיות, הוא יכול להפעיל אותי באופן לא מודע. זאת אומרת, נניח, אם אנחנו נראה שאם יש כולנו חווים מקרים שמישהו מדבר איתנו, ופתאום אני או הוא מתפוצצים, ואנחנו לא מבינים על מה, מה אני אמרתי שהבן אדם הזה התפוצץ עליי. זה כנראה נגע לו במצפן. או אם אני מרגישה נורא מתוסכלת באיזשהו מקום בעבודה שלי, עכשיו נורא מתוסכלת, יכול להיות שאני אגיד זה הבוס שלי, יכול להיות שאני אגיד זה לא משלמים לי מספיק, אבל אם יש תסכול, זה בדרך כלל נגע לנו במצפן. זה...
כמו, אנחנו פועלים בניגוד למה שאנחנו מאמינים בו, הזהות שלנו כן, פרועה.
כן, משהו, אם משהו כאילו ממש מתסכל אותנו, זה קשור למצפן. והפוך, כאילו אם אנחנו בתקופה מעולה, או באיזשהו מקום בחיים שלנו יש, אנחנו שמחים, מאושרים, מתלהבים, אנחנו ממש בהלימה על המצפן הזה. זאת אומרת, הדבר הזה מאוד מאוד מפעיל אותנו, ואנחנו לא מודעים לזה. זאת אומרת, רוב האנשים לא יודעים בדיוק מה יש להם במצפן. חלקנו יודעים, פחות או יותר להגיד, אוקיי, נורא חשוב לי יושרה, נורא חשוב לי הוגנות, אבל רובנו לא יודעים כאילו את זה עד הסוף.
כן, ואנחנו כן יודעים לזהות את התחושה של האם אני...
את התחושה אנחנו מיד מזהים.
כן, את התחושה של האם יש כאן משהו שהוא, אנחנו קוראים לזה גם דיסוננס, אבל את התחושה של האם אני פועלת בניגוד למה שאני מרגיש לי נכון, ככה אנחנו מדברים על זה, או שאני מממשת את מה שאני מאמינה בו.
וכשאנחנו, אם אנחנו בעצם נעשה איזושהי עבודה עצמית וממש נזהה אותו, כן, מין, נעשה איזו רשימה קצרה שאומרת, אוקיי, לי חשוב לחיות ככה, לפי העקרונות האלה, לפי הערכים האלה, לממש את החיים שלי, בחיים שלי את זה, אז אנחנו נוכל יותר לכוון במודע את החיים שלנו למקומות שעושים לנו טוב, ולא לתת לזה להשפיע עלינו ככה באופן לא מודע. מה זה בעצם?
כן, איך אני, אז מה זה, זה הערכים שלי המצפן? או שזה עוד משהו?
המצפן זה משהו שמכוון אותי לפעולה, קודם כל. זאת אומרת, המשמעות של המצפן זה שיש משהו שאני יודע איך לפעול דרך זה, ולהגדיר לעצמי מטרות לחיים, מטרות ארוכות טווח לחיים. והוא כולל שני דברים, הוא כולל גם את ה... דברים שאנחנו באופן קלאסי חושבים עליהם כערכים. זאת אומרת, מה הערכים שלנו? מה זה אומר ערכים? ערכים זה אומר איך אנחנו חושבים שראוי לחיות. כן. יכול להיות שאנחנו נחשוב שככה כל בני האדם אמורים לחיות, אבל לפעמים זה אפילו אומר ככה אני רוצה לחיות, גם אם האחרים חיים אחרת.
כן.
אז זה יותר קשור לעקרונות, ערכים, שזה אפילו לא, לפעמים, לא תמיד כיף לנו. זאת אומרת, לא תמיד להיות כיף להיות רודף צדק. כאילו, זה לפעמים המון מלחמות, אבל אני חושב שזה ראוי, ככה ראוי. והמרכיב השני, שהוא פחות מוכר אולי לפעמים, זה שהמצפן, כמו שאנחנו מגדירים אותו, הוא גם כולל את מה עושה לי כיף, מה עושה לי אושר, מה עושה לי סיפוק. ואז אנחנו יכולים למצוא שם גם הגדרות של אני רוצה לחיות חיים של ביטוי עצמי, נגיד לאומנים אנחנו נמצא את זה, או אנשים שאוהבים לעמוד על במות. אני רוצה לחיות חיים שיש בהם הרבה שמחת חיים. אני רוצה לשמוח גם במצבים, מכירה את האנשים שגם במצבים מאוד מאוד קשים, הם ממש מתאמצים לשמור על השמחת חיים שלהם. זה דוגמה לאנשים שהשמחת חיים זה הערך שלהם. ויש אנשים אחרים שאומרים לא, כאילו החיים הם קשים ואין מה לשמוח. ואני בסדר עם זה, אני לא חרתי את זה על דגלי. אז יש שם גם ערכים של איך זה חיים ראויים, וגם ערכים של איך, מה עושה לי אושר. וכשאנחנו באמת מתנהגים בחיים שלנו, מצליחים לבטא את ה... ערכים שלנו בהתנהגות, להציב מטרות, לעשות פעולות לפי הערכים שלנו, אז אנחנו מרגישים סיפוק. כן. אנחנו מרגישים שהנה, אני חי כמו שאני מאמין.
אוקיי, אז איך אני יודעת מה יש לי במצפן? מה אני יכולה לעשות? אז דיברנו על אולי להסתכל אחורה על הילדות, דיברנו על להסתכל עכשיו מה אני אוהבת לעשות. יש עוד איזה שהם תרגילים שיכולים לעזור לי להבין מה הם הערכים שלי? כי באמת, אני חושבת שאם נציב בפני המאזינים רשימה של ערכים, אפשר לזרוק כמה, מנהיגות, אהבה, נאמנות, יושרה.
אני רוצה את כולם.
כן, אז הכל נשמע טוב, כן? יאללה, סאבסקרייב מי, כלומר, נשמע בסדר להחזיק את כל הדברים האלה. איך אני יודעת מה באמת הדבר שלי? שאני אומרת, זה מגדיר אותי באמת, לא ב... לפעמים זה גם מין תפיסה כזאת, אבל באמת מה מגדיר אותי?
כשאנחנו רוצים באמת להתחיל לצמצם, כי רשימת ערכים זה בסוף מתכמת לרשימה של איזה, בגדול, שש קטגוריות, שאולי בפנים יש תתי קטגוריות, אבל בגדול זה שישה דברים שבאמת הכי חשובים לי, ואם אני צריכה להתחיל לבחור, זאת אומרת, אם היו מביאים לי רשימה מאוד ארוכה, ומתוכה אומרים לי, אבל את יכולה לקחת רק שש. אז אני עכשיו מתחילה לעשות עם עצמי איזה ויכוח פנימי, רגע.
מסע ומתן.
אהבה או הוגנות?
כן.
מה יותר? ואני, כשאני צריכה, חייבת לענות על השאלה הזאת, אני אצליח לענות עליה. אם אני, נגיד, אדמיין את החיים שלי לחלוטין בלי אהבה, אבל עם מלא הוגנות, או לחלוטין בלי הוגנות, אבל עם מלא אהבה, איזה תסריט נראה לי יותר סיוט?
כן, כשלמדתי קואוצ'ינג סייקולוג'י, היו שני תרגילים מעניינים שלמדנו בעניין הזה, וגם דיברנו עליהם קודם. אחד היה תרגיל שקראנו לו האני העתידי, שזה היה מין תרגיל שהוא כמעט דמיוני, של לדמיין, אם היו לי נגיד 9 עתידים, איזה עתידים הם היו? והעתיד הזה יכול להיות משהו מאוד כזה הגיוני, כמו הייתי רופאה או הייתי שחקנית בברודוויי, והוא יכול להיות משהו כמו הייתי ענן, או הייתי ציפור, או הייתי דשא, כן? או בניין, שזה משהו שהוא יותר במובן הציורי, מטאפורי של זה. ואז בוחרים כמה מהעתידים האלה ובעצם מפרטים על החיים שלהם, אוקיי? אז איך אני בתור השחקנית בברודוויי הייתה חיה, אוקיי? מה היו החיים שלי, מה היה מלהיב אותי, איזה אנשים הייתי פוגשת, איך התגלגלתי לזה, מה אני אוהבת בזה. כלומר, ממש זה איזשהו, זה תרגיל יותר דמיוני, אבל כן. בעצם מהניתוח שלו אחר כך אפשר לראות דברים דומים. כלומר, האם העתיד שלי בתור ענן והעתיד שלי בתור שחקנית ברודוויי יש בהם דברים משותפים.
כן, מרכיבים שגם פה וגם פה הם מופיעים. כן, לעשות ניתוח כזה גם, בסופו של דבר יעזור לנו לקמת איזושהי רשימה של מרכיבים, שלא משנה איפה נשים אותך בעולם דמיוני או מציאותי, אלה חייבים להתקיים שם.
כן, כן. והדבר השני שהזכרנו אותו קודם ביחד, זה באמת העניין של דמויות מעוררות השראה, של כן. לחשוב מי מדליק אותי, את מי אני אוהב, ואת מי אני מרגישה שזה בן אדם שהוא וואו, מי זה הדבר הזה? כלומר, איך הוא עושה את זה? כן. ולחשוב מה יש בו שגורם לי כל כך להתלהב מזה.
זה ייתן לנו הצצה טובה לערכים שלנו, כי כן. הדבר הזה שמעורר בנו השראה בו, הוא בעצם יהיה הערכים שלנו, זה מעניין לראות שלפעמים שאני נותנת את התרגיל הזה לאנשים, אז חלק אומרים, כן, ברור, אמא שלי, כן, הבן אדם הזה, והם אומרים באמת, כאילו, יש בו את הערכים האלה, וזה באמת גם דברים שחשובים לי, ולפעמים אנשים אחרים נותנים איזושהי דמות, והם אומרים, אבל הדמות הזאת בכלל לא דומה לי.
כן.
ועדיין, כאילו, לוקח קצת זמן להראות להם שזה כן הערכים שלהם, גם אם הם כרגע מרגישים שהם רחוקים מהמימוש של הדברים האלה.
באופן הכי אינטואיטיבי, זה מסתדר לי מאוד עם, נגיד, עם קבלת החלטות, אוקיי? כלומר, יש לי קונפליקט, החלטה, להחליט בין א' לב', לנהוג כך או אחרת, ואז אני הולכת למצפן שלי ואומרת, רגע, 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 מה הכי חשוב? אוקיי? באמת, את צריכה לשים עכשיו אחד מול השני, נכון. את האכפתיות מול הפרקטיות. להיות אכפתי עכשיו...
לא, אני לא אשים אותם אחד מול השני, כן. כי אם שניהם בתוך המצפן שלי, הם לא אחד מול השני. הם כן. כאילו... אני, בעצם מה שאת אומרת זה משהו שמאוד חשוב לציין אותו, זה כשאני יודעת המצפן שלי, אם עשיתי איזשהו פענוח וזיהוי המצפן, ויש לי עכשיו רשימה של שישה ערכים שהם המאסט שלי, אז אם אני רוצה להחליט לגבי איזושהי עבודה, או בן זוג, או כל פעולה שאני ארצה להשקיע באנרגיה, אז אני פשוט אציב אותה מול הרשימה. כן. ואני אגיד, רגע, בוא נראה, בעבודה הזאת, המנהיגות שלי תבוא לידי ביטוי, השמחת חיים שלי תבוא לידי ביטוי, היכולת ליישם, לעשות דברים באופן יישומי יבוא לידי ביטוי, ואני אוכל לתת ציון למה כן, למה לא, אולי כבר לזהות מלכתחילה שבתפקיד הזה שמציעים לי, זה הולך להתנגש לי עם הערך הזה.
כן, אבל כמעט תמיד יהיו איזה שהן התנגשויות.
אני רוצה מבין האופציות הקיימות, באמת לבחור את זאת עם הכי פחות התנגשויות.
כן, אז אני מאוד מבינה איך זה עוזר לי בקבלת החלטות. אבל איך זה עוזר לי להגביר מוטיבציה? נכון. זה שאני יודעת מה...
זה בכלל שאלה מה... כאילו, אני לא חושבת שחידדנו מה הקשר בין המצפן לבין מוטיבציה.
נכון. בכלל, את יודעת מה? לא, לא אמרנו בכלל את כל העניין של... אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב להקיד בהקשר הזה של מוטיבציה, שמדברים על כמה צרכים. כשאנחנו מדברים על מוטיבציה, אנחנו מדברים על הצורך בשייכות, נכון? להיות related לאיזשהו משהו גדול יותר. אנחנו מדברים על הצורך ביכולת, במסוגלות. אנחנו מדברים על צורך באוטונומיה, נכון?
הצרכים האלה הם בכלל תנאי מקדים למוטיבציה.
כן.
זאת אומרת, אם לא יהיה לי את שלושת אלה שאת אמרת, אני בכלל לא אתחיל, כי כל המוטיבציה שלי תהיה מגויסת להשיג את הצורך הזה. אם אני מרגישה שאין לי תחושת שייכות, זאת אומרת, אין שום דבר בעולם שאני שייכת אליו, לא בן זוג, לא משפחה חמה, לא קבוצת חברים, ויש אנשים שבתפיסה שלהם, השייכות שלהם צריכה להיות אפילו יותר גדולה, יותר קהילתית, אז כל המוטיבציה שלי תהיה מגויסת ללחפש בטירוף תחושת שייכות, ואין לי שום אנרגיה בכלל להפנות למקום אחר. ולכן אנחנו אומרים שאלה התנאים הבסיסיים. אז ברגע שיש את אלה, ברמה סבירה, אז אני כאילו בכלל אחשוב אינטואיטיבית להפעיל את המוטיבציה שלי להגיד, אוקיי, מה עוד? וכבני אדם, אנחנו יצורים שכל הזמן מכוונים לעוד. אז אם השגנו את הבסיס שלנו, ובאמת קוראים לזה הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים, אז אנחנו נהיה פנויים להגיד, אוקיי, מה עוד בא לי?
כן.
ואז להפעיל מוטיבציה כן. לשם.
כלומר, את אומרת, זה לפני מוטיבציה
כן.
בכלל.
זה התנאי.
אוקיי.
ואז אנחנו, בואו נדבר על סוגי מוטיבציה. אז יש את המוטיבציה שכולנו נורא בא לנו עליה, והיא המוטיבציה הזאת שכאילו משהו פשוט כיף לי, ואני עושה אותה בשביל הכיף, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לעזור לאנשים, וכאילו אין צורך שמישהו יתניע לי את הסטארטר כדי שאני אעשה את זה, אני עושה את זה כל היום, בכל רגע שתתני לי אני אעשה את זה. ומצד שני, החיים שלנו מורכבים מעוד 80-90% של דברים שאין להם את המרכיב הזה. אז למוטיבציה הזאת של הכיף קוראים לה במחקר מוטיבציה פנימית. היא באה מנובעת מבפנים ואני עושה את הדבר בשביל הדבר עצמו. והסוג השני של המוטיבציה נקרא מוטיבציה חיצונית. שזה אומר, אני עושה את זה בשביל משהו אחר. מוטיבציה חיצונית היא הרבה פעמים מושפעת מפרסים ועונשים. זאת אומרת, אם אני שחד אותך במשהו, אם תעשי את זה ככה, אז אני אשלם לך, או שאני אעשה בשבילך משהו, אז אני אדליק אצלך מוטיבציה, אם אני אציע לך משהו שאת באמת רוצה. או אם מאנישים אותנו, מפחידים אותנו, הרבה פעמים מדברים על זה בחינוך של ילדים. אז זה שתי הקיצוניות, אבל בין שניהם יש בעצם עוד כמה סוגי מוטיבציה, על הציר הזה של בין הכי הכי פנימי, כי כיף לי, לבין הכי הכי חיצוני, כי מישהו מבחוץ גרם לי לעשות את זה.
זה איזשהו רצף, נכון? זה גם קשה הרבה פעמים להגיד, אני עושה משהו עכשיו רק כי זה כיף לי, ולא גם בשביל הפרס או בשביל היוקרה, נכון? יש אנשים שנגיד הולכים לאוניברסיטה, והם מצד אחד גם מאוד אוהבים ללמוד, והם גם רוצים להיות מצטיינים ולקבל פרסים ולהתקבל אחרי זה לעבודות הכי טובות.
כן.
יש להם גם מוטיבציה חיצונית וגם מוטיבציה פנימית.
כן, זה בסדר שבהרבה דברים מופעלים כמה מרכיבים של מוטיבציה ביחד.
כן.
למה אנחנו מבחינים ביניהם בכלל? בגלל שבמחקר הוכיחו שככל שאני אעשה דבר בגלל מוטיבציה פנימית, זאת אומרת, בגלל הכיף של הדבר עצמו, אני בעצם מחווה יותר well-being,
כן.
יותר שלווה, יותר סיפוק, יותר רגשות חיוביים, וגם אני אהיה הרבה יותר יצירתית.
כן, שזה משהו שכן שלדון מדבר עליו הרבה, שהוא אומר על מטרות תואמות אישיות, מטרות שבעצם משקפות את מי שאני, את האישיות שלי, הן מטרות שבדרך כלל נובעות ממוטיבציה פנימית.
כן.
וזה באמת משהו שאנחנו עושים פשוט כי אנחנו רוצים, כי אנחנו אוהבים, כי זה משקף את מי שאנחנו, זה מעניין אותנו, פשוט כי ככה, נכון?
כן.
בלי סיבה שאמא תהיה מרוצה, או שסבתא שלנו תשמח, או נקבל את הפרס של המיליון דולר.
כן, ושם אנחנו מרגישים הכי טוב, הכי שלמים עם עצמנו, והכי יצירתיים, ו... ולעומת זאת, מה שאנחנו עושים עם מוטיבציה חיצונית, אז אנחנו נהיה הרבה פחות יצירתיים, והרבה פעמים זה אפילו פוגע ב-well-being שלנו. אנחנו נרגיש לא טוב, נרגיש תסכול. ולכן אנחנו תמיד שואפים כאילו להתקרב למוטיבציה הפנימית. אז בציר הזה יש כאילו, חוץ אם מופעל עליי איזשהו לחץ חיובי או שלילי מבחוץ, יש את המוטיבציה שהיא קשורה ללחץ פנימי. זאת אומרת, אני מלחיצה את עצמי. אני מרגישה שמה, או אני מרגישה לא בסדר אם אני לא עושה ככה וככה, ואז אני מפעילה על עצמי לחץ חזק מבפנים לשבת וללמוד למבחן, למרות שאני לא אוהבת את הנושא הזה. שזה לא רע לפעמים, אבל שוב, היא לא המוטיבציה שמייצרת well-being, והיא לא המוטיבציה שגורמת לי להיות יצירתית במבחן שלי.
אני חושבת שזה גם שאלה של מינונים. כמה מהדברים בחיים אני עושה מתוך מוטיבציה כזאת, וכמה מתוך מוטיבציה כזאת. כלומר, אם אני כל היום רק במוטיבציה חיצונית, it won't last לזמן.
זה מאוד מאוד שוחק.
כן, זה מאוד שוחק. אבל מדי פעם לעשות משהו כי חייבים, או כי צריך, או כי אנשים אחרים יהיו מרוצים, בסדר, זה חלק מהחיים.
כן, החיצוניות הן עובדות, לפעמים עובדות מאוד מהר אפילו. אז אנחנו יכולים לתת לעצמנו, אם אנחנו כאילו בשיחה על מוטיבציה, אנחנו לתת לעצמנו פרס, כשהצלחנו לעשות משהו שקשה לנו, אם הבטחתי עצמי שאני אלך 3 פעמים בשבוע, והתמדתי בזה חודש, ועכשיו אני נותנת לעצמי איזשהו פרס, זה רעיון טוב.
כן.
אני אומרת אבל שככל שאנחנו נצליח להוסיף עוד מרכיבים של מוטיבציה פנימית, אז זה יהיה לנו יותר קל, ואם כן, זה רק...
זאת התחלה טובה.
כן, זה הרבה פעמים התחלה, שאחר כך אנחנו רוצים להביא אותה למשהו יותר פנימי. אם אנחנו נשען רק על החיצוני, באיזשהו שלב אנחנו נתעייף.
אני חושבת שאפשר לראות את זה כמו מין סטארטר, נגיד ילד שלא רוצה ללמוד ושונא את בית ספר. אז מתחילים ממשהו חיצוני, מתחילים אם תלמד תקבל פרס או ציון או גלידה או מה שזה לא יהיה, אבל אז אנחנו רוצים לשאול את עצמנו איך את הדבר הזה, אנחנו לאט לאט הופכים למוטיבציה פנימית, מציטים איזשהו עניין בלימודים, הופכים את החוויית למידה לכיפית, כדי שזה יהפוך להיות משהו שהילד גם רוצה בו, ולא נצטרך להביס אותו בגלידה עד סוף חיינו.
לגמרי, כן. ואז אנחנו נרצה לחפש את המרכיבים היותר פנימיים. ובמרכיבים, בדרגות היותר פנימיות של המוטיבציה, אז יש מוטיבציה שהיא נובעת מזה שאני אומרת, זה חשוב. אוקיי, אם הילד יגיע באיזשהו שלב למסקנה שללמוד בבית ספר, זה חשוב. כאילו, עכשיו זה לא כיף ללמוד לקרוא, אבל שאני ידע לקרוא, זה יהיה לי כיף לקרוא ספרים, אז זה חשוב. זאת מוטיבציה קצת יותר טובה מאשר נתתי לו פרס.
כן.
ויש את הדרגה הכמעט קרובה למוטיבציה פנימית, שהיא הדרגה שאני עושה משהו אפילו יותר מאשר זה חשוב, אלא בגלל שאני, זה חלק מהזהות שלי. אני מתנהלת באופן מסוים כאימא, כי זאת הזהות שלי כאימא. כמו אנשים שעושים ספורט, וזה נהיה חלק מהזהות שלהם. כמו מישהו שיגיד שאני עובד בעבודה שזה הייעוד שלי. הוא מתכוון שזה ממש הזהות שלי.
כן.
כשאנחנו יודעים מה המצפן שלנו, זה בעצם כאילו, זה בעצם עוזר לנו להגיד מה הזהות שלנו.
חזרנו למצפן.
כן,
תראו איך חזרנו אחרי כל הסיבוב הזה.
אנחנו נתאים להם גרף אחר כך, של צורת החשיבה שלנו.
לגמרי. אז רגע, אם אני רק רוצה לעשות מין כזה, תת סיכום עצירה, כי באמת זרקנו פה המון מושגים. אז אנחנו אומרות, המוטיבציה האנושית מתחלקת לכמה סוגים של מוטיבציה, שנעה בין פנימית לחיצונית. הפנימית ביותר מדברת על התחושה הזאת של ההנאה, כיף, ברור שאני רוצה לעשות את זה, אין צורך להסביר, פשוט כי ככה. אז אנחנו מתקדמים ברצף אל עבר המקומות שהם עדיין מגיעים ממקומות פנימיים, אבל הם יותר נוגעים לככה חשוב לי לעשות כבן אדם, נכון? זה ככה אני תופסת את עצמי, וזה אני יכולה להגיד על עצמי, שכשאני, לא יודעת, הולכת לתינוק שלי שהוא בוכה בלילה, זה לא כיף, אוקיי? ממש לא כיף, אבל אני עדיין עושה את זה בלב שלם, כי אני מאמינה שככה אני צריכה להתנהל, כן? זאת המוטיבציה הזאת, נכון? אחרי זה יש לנו את המוטיבציה שהולכת לכיוון החיצוני של זה חשוב לחיים, אוקיי? אני יודעת שלא בא לי תמיד לעשות ספורט, אבל זה חשוב לי לחיים, אוקיי? אני אהיה בריאה, אני אחיה יותר זמן, מה שנקרא, אני מחזיקה את זה בתור מטרה שלימדו אותי שכך צריך לעשות, אבל אני מסכימה איתה.
כן.
ואז יש לי את המוטיבציה החיצונית ביותר, שזה נטו בשביל הפרס, נכון? זה נטו בשביל היוקרה, מה יגידו עליי, איך אני אתפס, אם אמא שלי תהיה גאה בי, אפשר למפות את זה ככה?
כן.
אוקיי. ועכשיו אנחנו חוזרות למצפן ואנחנו שאלות, אז איך זה קשור לדבר הזה?
אוקיי. אז ברגע שאני אזהה את המצפן שלי, אני בעצם מקבלת איזשהו כלי חזק, שאם אני עכשיו רוצה לשים איזושהי מטרה, שיותר אני מתלהבת ממנה או פחות אני מתלהבת ממנה, אני יוכל לעשות איזושהי התאמה בין המטרה לבין המצפן. אם נוצר חיבור טבעי, אז אני פתאום מייצר מחויבות הרבה יותר גדולה לכיוון מסוים, גם אם הוא זה שיותר קשה, כי אני אגיד, לא, זה כאילו בדיוק מתאים לאישיות שלי, זה בדיוק מתאים למה שחשוב לי, אז שווה לי ללכת את הדרך. Mm-hmm. זה דרך שאני יכולה כאילו להשתמש במצפן כדי להצית את עצמי, כאילו להגיד, אוקיי, אני מתחייבת לדבר, זה לא סתם מטרה שאולי כן ואולי לא, אלא זה מטרה שאני, אם אני לא עושה את המטרה הזאת, אני חוטאת למי שאני.
כן.
ולעומת זאת, אם אני לוקחת איזושהי מטרה שלא בא לי עליה האמת, אז אני לא אלך על, אני בעצם לא הולכת על המטרה הזאת, בגלל שהיא כביכול מתפרשת סותרת הערכים שלי.
כן.
ואם אני לא אמצא לזה איזה פתרון, אז אני בעצם לא משנה מה אני אעשה, זה כל הזמן אני אזנח את המטרה הזאת.
אני מרגישה שהחיבור, איך שאני מבינה אותו, החיבור הישיר פה הוא בין המצפן לבין המטרות שאני בוחרת. כלומר, את יודעת, קצת בדיוק כן. כמו מצפן, כן? מצפן מראה לי איפה הצפון כדי לדעת לאן
כן.
ללכת. והמצפן הפנימי, הערכים שלי, אומרים לי מה הצפון שלי כדי לדעת איזה מטרות להציב. האם אני צריכה להציב מטרה של להקים משפחה מרובת ילדים? האם אני צריכה להציב מטרה של ללמוד ארבעה תארים? האם אני צריכה להציב מטרה של לטייל בכל העולם? כי זה משקף את מי שאני.
כן.
שזה נראה לי מאוד חשוב, אבל אני עוד לא לגמרי מבינה איך זה קשור למוטיבציה. כלומר, בצורה עקיפה כן, אבל אני לא מבינה עדיין איך זה שאני מבינה מה הערכים שלי, גורם לי עכשיו, מעבר לזה שבחרתי מטרה שהיא נכונה לי, ואז יש לי יותר מוטיבציה, את מבינה את הסיבוך שלי? איך זה גורם לי להציט את המוטיבציה בצורה ישירה, או שזה לא ישיר, וזה גם בסדר.
זה לא המרכיב היחיד שמשפיע על המוטיבציה, קודם כל. במקום לדבר על כמה קשה לך לעשות דיאטה, ובואי תאכלי לפי תפריט כזה או תפריט כזה, אנחנו רגע מדברות על, תגידי לי, מה הערכים שלך בעצם? כמו, אני קוראת לזה, כמו להגדיר את עשרת הדיברות שלי. אם אני הייתי כותבת את עשרת הדיברות, זה מה שהייתי כותבת. ככה תחיה. אבל זה לא הדבר היחיד. זה מין דבק. שאם הוא קיים, אז זה עושה לנו את החיים יותר קלים. ואם הוא לא קיים, אז יש עוד היבטים שמשפיעים על המוטיבציה, ושגם הם חיוניים.
כן. לדעתי, אנחנו מדברות פה על סיפור של לדעת מי אני, מה אני, במה אני מאמינה, והדבר הזה קשור להכל, לא רק למוטיבציה. כאילו, הוא קשור להחלטות שאני מקבלת, לקונפליקטים ואיך שאני מנהלת אותם, למקומות שאני בוחרת לגור בהם, לסוג העבודות, כלומר, גם למטרות, אבל זה בעיניי, את יודעת, זה כמו, זה הקוד שלי.
כן,
הקוד שמרכיב את התוכנה.
מזה אני גוזרת את כל המטרות שלי בחיים,
כן.
ומזה אני גוזרת את כל ההחלטות שלי.
כן, כלומר, אני כן חושבת שזה יכול להסביר מאוד טוב מקומות שבהם אין לי מוטיבציה. כי בחרתי מטרה שהיא לא מתאימה למצפן.
בחרת מטרה שהיא לא מתאימה למצפן, או שאת לא מצליחה באופן מודע לראות, כי אנחנו לא סתם בוחרים מטרות, אז לפעמים אנחנו פשוט לא רואים את,
כן.
את הקשר, או שהיא סותרת את המצפן. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה כזה זכוכית מגדלת על מה קורה שם, הרבה פעמים אנחנו נמצא שם דברים, שאם אנחנו לא לכוונן אותם, נבריג אותם טיפה רגע למקום, אז משהו יהיה לנו מאוד קשה במוטיבציה.
כן.
ואם אנחנו כן, פתאום נסתכל על זה דרך המשקפת הזאת, אז יהיה לנו פתאום יותר אנרגיה כן. ללכת לכיוון הזה. זה לא מספיק, כמו שאמרנו, זה לא הדבר היחיד.
כן.
עוד דבר שמשפיע לנו על המוטיבציה, זה באמת שנציב בכלל מטרה. כאילו השפה הזאת שהיא מאוד מקובלת בארגונים ובפרויקטים, של בכלל להגיד, זאת המטרה שלי. אנחנו הרבה פעמים לא מגדירים מטרה. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה לרדת במשקל, זה לא ממש מטרה. אני רוצה שהעבודה שלי תהיה יותר מעניינת. זה לא ממש מטרה. אם אנחנו, כי המוטיבציה אמרנו, כשהגדרנו אותה, אנחנו אומרים גיוס התנהגות לכיוון של מטרה. כשהמטרה היא מאוד ברורה לנו שישבנו והגדרנו אותה, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ולמה אנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים את זה, זה מצפן בעצם.
כן.
אז שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ואנחנו, למשל, אני אגיד, אני רוצה לעבוד בעבודה שבה אני משפיעה, ושאני מתפרנסת בכבוד, ושיש בה אתגר. כי אלה, נגיד, שלוש מתוך הערכים שלי. זה הרבה יותר כאילו ימקד אותנו למה אני רוצה, ואני גם צריכה להחליט שאני הולכת על המטרה הזאת כרגע. לא שזה, אוקיי, באופן כללי אני רוצה, אבל כרגע אני עסוקה בלקטר על למה לא.
כלומר, אפשר להגיד שזה השילוב בין אסטרטגיה לטקטיקה. כלומר, אסטרטגיה זה כל החזון ואיך הערכים שנכנסים, והטקטיקה זה איך מציבים מטרה, שהיא מטרה חכמה, שאפשר לבצע ולחתור כלפיה בצורה רצינית.
כן.
ואני חושבת שזה מקום נחמד אולי להציב באמת את הקריטריונים למה זה מטרות חכמות, ויש על זה הרבה קיצורים ואת יודעת, עקרונות, אבל אני אוהבת את הקיצור של סמארט, אני חושבת שזה הקלאסיקה של מטרה חכמה שהיא סמארט, אז היא קודם כל ספציפית, ספציפיק, שאומרת מה בדיוק המטרה, כמו שאמרת, להיות בן אדם טוב, או לעבוד בעבודה משמעותית, מה זה אומר בכלל? אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני יודעת שאני משיגה את המטרה הזאת? למשל, אם אני מדברת על להיות בן אדם טוב, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, המטרה שלי היא להגיד שלום לשומר, שאני במקומות שאני נכנסת אליהם. זה מבחינתי הביטוי של להיות בן אדם טוב, mm-hmm. או להשפיע על אנשים, זה שלא יודעת, ארבעה אנשים בחודש ישנו משהו, אוקיי? נגיד איזשהו ביטוי mm-hmm. שהוא יותר
קונקרטי,
ספציפי.
כן.
ואז יש את העניין של משהו שהוא מדיד. Mm-hmm. כלומר, צריכים להיות לי איזשהו עומדנים שאומרים לי איך אני יודעת שאני מתקדמת, אוקיי? אני צריכה בחודש אחד לעשות ככה וככה, לכתוב שלושה עמודים ביום, לדבר עם 10 אנשים בחודש, זה צריך לקחת לי זמן כזה וכזה, כלומר, כמה מאמץ יידרש ממני, כלומר, משהו שאני יכולה למדוד אותו. יש את החלק של ה-A, שזה attainable, משהו שהוא בר השגה, mm-hmm. שאני בכלל יכולה להשיג אותו, אוקיי? אם אני עכשיו אומרת שאני רוצה לגור על הירח, זה מאוד נחמד, אבל לא בטוח שזה יכול לקרות, ואנחנו יודעים שכשאנחנו מציבים מטרות שהן too much, אז אנחנו בדרך כלל מסיימים קצת מתוסכלים וחסרי מוטיבציה, אגב מוטיבציה. נשאר לנו עוד R relevant, כלומר מטרה שהיא צריכה להיות חשובה, שזה שוב מתחבר למצפן, מטרה שהיא חשובה לי ולמה שאני מאמינה בו, שלא סותרת דברים אחרים שחשובים בחיים שלי, וה-T זה time bound, מעוגן בזמן, כלומר איזשהו deadline, שאני אומרת עד כאן, עד היום הזה, עד השעה הזאת, עד ה-X ניסיונות האלה, אני צריכה להשיג את המטרה הזאת.
כן, ואני רוצה להוסיף את מרכיב ההתלהבות. אם אנחנו נגדיר מטרה שהיא ההגדרה עצמה מעוררת בנו התלהבות. אני כאילו, כשאני שואלת אנשים מה המטרה שלהם, אני אומרת להם, תגידו לי את זה, כמו שאם היינו עכשיו לוקחים צבע שאתם אוהבים, וכותבים כזה בגדול על הקיר בחדר שינה שלכם, את המטרה בצבעוני כן. כזה, מה הייתם כותבים שם? ואני רוצה את הניסוח הזה גם, כי כאילו בדרך כלל הניסוח הזה יהיה בו איזה פשן יותר. וזה מוסיף כאילו משהו, אם אני הצלחתי להגדיר את המטרה שלי ככה, נגיד המטרה שלי סביב הדיאטה, היא תהיה, אני אוכלת אוכל שהוא בריא ושמח, אוקיי? זה יעשה לי כבר יותר טוב. בעצם, גם שזה נשמע פחות רע, אבל גם זה כאילו ממש גוזר את היעדים שלי גם. כאילו, כי אז אני, בתוך התוכנית של מה שאני אוכלת, אני חייבת לדאוג שזה יהיה שמח.
כן.
כן. אז זה כאילו ממש משפיע גם על, על האותיות הקטנות אחר כך.
כלומר, זה כל הזמן בדיקה בין, בין ה-DNA לבין מה שיוצא אחרי זה
כן.
בעולם האמיתי.
כן. Mm-hmm. אבל אחרי כל זה, ונגיד שהגדרתי מטרה שהיא באמת מתאימה לי, והיא באמת חשובה לי, וגם הגדרתי אותה כמו שצריך, עוד לא בטוח שאני אצליח. מה קורה לאורך זמן? ומה קורה כשאני פוגשת תסכולים וקשיים וחוסר הצלחות אולי לאורך זמן? ובשביל זה צריך עוד דברים. אז נגיד, יש עוד שני מרכיבים אולי ש... כן, הייתי מציינת אותם פה כרגע. אחד זה שהרבה פעמים, אולי הכי חשוב לציין, זה שהרבה פעמים אנחנו, שאנחנו יוצאים לדרך להשיג איזושהי מטרה, אנחנו חושבים על הפעולות שאנחנו צריכים לעשות. אוקיי, אז אני מחפשת עבודה, אז אני צריכה לכתוב קורות חיים, ואני צריכה להתראיין, ואני צריכה לדבר עם אנשים. ואנחנו לא חושבים ביחד עם זה, על, על זה שאני צריכה סוג של לטפל ברגשות שלי בדרך. כי לחפש עבודה זה מאוד מעמיד במבחן את הערך העצמי שלי ואת היכולת שלי להתמודד עם מחזבות ואת היכולת שלי לבסט את הרגשות שלי. ואני חושבת שאנחנו באופן טבעי לא חושבים על זה כמשימה בכלל. זה לא הופיע ברשימת המשימות של לשלוח קורות חיים לדאוג למצב רוח שלי. זה לא קורה ככה. כן. ואני חושבת שזה מרכיב שאנחנו מפספסים. כשאני יוצאת לדרך לאיזושהי מטרה, אני חייבת לדאוג לרגשות החיוביים שלי כאנרגיה נוספת. אומרים שכשאני פשוט דואגת אפילו רק לעשות דברים שכיף לי, מפנה לזה זמן, אז כבר יש לי יותר מוטיבציה. גם לדברים האחרים כן, שהם נכון. לא כזה כיף.
כאילו שזה מין בנק משותף.
כן, בנק דלק כזה.
שזה כן משהו פרקטי שאני חושבת שחשוב לעצור ולהדגיש אותו, שיש על זה ממש מחקרים שמראים שאפילו אם יש לנו מטרה תואמת אישיות שאנחנו מבצעים אותה בחלק... קטן מהזמן שלנו. כלומר, אני שעתיים בשבוע מתנדבת עם איזושהי קבוצה של ילדים ומגשימה מטרה שחשובה לי, או אני שעה בשבוע משפרת את יכולות הפסנתר שלי, זה עוזר לי עם יותר מוטיבציה גם בעבודה שיש לי קצת פחות כוח אליה, או בלימודים שיש לי קצת פחות כוח אליהם, כי זה באמת מצטרף לאיזשהו, אם אפשר לקרוא לזה בנק כולל של מוטיבציה, וזה משהו שרואים אותו ממש יפה במחקרים. אז,
כן.
הסיבה שזה נראה לי ממש חשוב, זה בגלל שהרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אבל אני לא יכולה עכשיו לעזוב את העבודה שלי, וללכת לטייל מסביב לעולם, ולחיות את החיים שבאמת משקפים את המצפן שלי, כן? Mm-hmm. אבל גם לעשות חלק זה משהו.
Mm-hmm. אפילו אם אני כן מכניסה שעתיים בשבוע, שמשהו שהוא עכשיו ענה על משהו שקודם הוא היה מוזנח בתוך המצפן, אז אני כבר מתמלאת איזה אנרגיה חדשה.
לגמרי.
Mm-hmm. והצד השני של לעשות דברים ככה שמסמכים אותי, זה באמת לטפל ברגשות השליליים שעולים. בזה שזה פתאום מערער את תחושת הביטחון שלי, ובזה שזה מעלה בי כל מיני קולות, זה אוף, וזה אף פעם לא הצליח, וזה תמיד קורה לי, ואין לי שום קשרים עם אף אחד, ואין לי פרוטקציה, רק האלה שעם משהו בנו מתחיל כאילו לעשות מלא מלא רעש שלילי בפנים. לא כל כך מומלץ להמשיך לעשות פעולות תוך כדי מצב רוח שלילי. אלא אני צריכה רגע לעצור ולראות מה שואב ממני את האנרגיה. אולי אפילו לשבת עם חברה ולנסות לנתח את זה ביחד ולראות איך אני בעצם כאילו מטפלת בזה. איך אני מייצרת לעצמי איזשהו דיבור פנימי שמרגיע אותי ומוצאת איך לצאת מהבור הרגשי הזה. ואז אני יש לי יותר כוח ללכת לעשות את המעשים שצריך לעשות.
כן. אני חייבת להגיד איזה משהו על מטרות. אני חושבת שמטרות הן מצד אחד underrated, ומצד שני הן overrated. כי כשמסתכלים במחקרים של הפסיכולוגיה החיובית, על כל הקונספט הזה שנקרא הצבת מטרות, אז מצד אחד אנחנו רואים משהו בסגנון של להשיג מטרה או לא להשיג מטרה, זה יכול להיות roller coaster, רכבת הרים רצינית, נכון? אם אני התקבלתי לעבודת חלומותיי, אז אני ממש 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 שמחה, אבל אז אני מתרגלת יום יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שעוד שבוע, וזה הפך להיות הרגיל החדש, וכבר אין לי את ההיי הזה. אני כבר, כמו שאמרת, אנחנו רוצים עוד, אני רוצה את הדבר הבא. אם לא השגתי את המטרה, אני יכולה להרגיש איזושהי תחושה של כישלון, נכון? להגיד, וואי, עבדתי על זה כל כך קשה, ונכשלתי ולא התקבלתי, וגם לזה אנחנו לאט לאט מתרגלים, ולמרכיב הזה של ההשגה או האי-השגה של מטרות, יש מרכיב מאוד קיצוני בתחושות שלנו, של ההיי והלואו. כלומר, זה לא משהו שהוא ממש אפשר לקרוא לו משנה אותנו לאורך זמן, ההשגה או האי-השגה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על מה מגביר אושר, אז כן יש שם את העניין שאנשים שמציבים מטרות, הם יותר מאושרים. אז איך פותרים את ה...
בדיוק נזכרתי בזה, כן.
כן, אז איך פותרים את הקונפליקט הזה, נכון? שמצד אחד אנחנו אומרים, בואו לא נתאפס יותר מדי לתוצאות מסוימות, כי אנחנו לא יודעים אם הם יקרו או לא יקרו, בין אם נתאמץ ובין אם לא, אין לנו שליטה מלאה על זה, לבין זה שאנחנו כן צריכים שתהיה לנו מטרה. וכאן, אני חושבת שזה מאוד חשוב לשיחה שלנו על מוטיבציה, העניין הוא שמטרה היא אמצעי ולא יעד בפני עצמו. כלומר, עצם זה שיש לי מטרה, זה אמצעי לזה שיש לי תחושה שאני בדרך למשהו, שיש לי משמעות, שיש משהו שמניע אותי, שנותן לי מוטיבציה, שמזיז אותי, והדרך היא המקום שבו הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מוטיבציה ואושר והתחושה של המסוגלות העצמית, שם זה קורה. היעד בסוף זה לא הדבר המשמעותי לפסיכולוגיה הלונג טרמית שלנו, כן? באותו רגע כמובן שזה מאוד מרגש או מאוד עצוב. אני חושבת שזה קצת כמו לא יודע, טיול או טרק, שאנחנו הולכים 3 ימים, אוקיי? ואנחנו עולים ומטפסים, וזה קשה, וקר לנו וחם לנו, ובסוף הגענו לפסגה. והפסגה הזאת היא יכולה להיות באמת מרהיבה ביופייה, או יכולה גם להיות מאוד מאכזבת, נכון? לפעמים אנחנו עולים מלא, ואז אנחנו רואים בשביל זה, טיפסתי 3 ימים בשביל הגמון הירוק הזה, אבל הדרך לשם זה המקום שבו התאמצנו, למדנו על עצמנו, התגברנו על קשיים, הבנו מה אנחנו אוהבים פחות, אוהבים יותר, והדרך לא חייבת להיות משהו שהוא כיף חיים, אבל אני כן חושבת שהמקום של המצפן והלהפוך לעני האידיאלי שלי, הוא נמצא בדרך, הוא נמצא האם זה מה שאני מאמינה בו, רוצה לעצמי, ועל התוצאה לא תמיד יש לי שליטה.
נכון, ואני חושבת שהיום יש יותר ויותר שיח על הרצון להפריד, בעיני אם אני אשיג את המטרה או לא, שזה לא תלוי בי, לבין כאילו כל מה שתרמה לי הדרך, כל המאמצים שעשיתי, כל מה שגיליתי על עצמי, כל התוצרים שהגיעו בעקיפין מהדרך, שהם הדבר החשוב. את יודעת מה, אני חושבת שדיברנו קודם על מה ההבדל בין מצפן למטרה, ולמטרה אנחנו מגיעים ועושים וי, הגעתי כן. או לא הגעתי, ולמצפן אנחנו אף פעם לא מגיעים, זה אף פעם לא מתמלא, זאת אומרת זה רק מין כיוון כזה, אני רוצה לחיות במנהיגות, ומנהיגות יש לה 1,000 פנים וצורות, וכרגע אני מושקעת במנהיגות מהסוג הזה ומהסוג הזה.
כמו מצפן אמיתי, נכון?
כן.
זה רק כיוון.
כן.
אני חושבת שזה ממש חשוב, כי אם אנחנו יותר מדי נתפסים למטרה, אז אנחנו גם קצת חטאנו למטרה. כלומר, כן. עשינו משהו שהוא יכול גם לפגוע במוטיבציה בסופו של דבר.
אני חושבת שעם השנים אתה מתבגר גם, ומבין מבין יותר ויותר שהמטרות הן אולי לא כל כך חשובות, ויותר, באמת איך אתה חי.
כן, אז אנחנו מתכנסות ככה לכדי סיום. אני חושבת שאני הכי לוקחת מהשיחה שלנו את העניין של באמת לוודא מי אני, כלומר מה הדברים שאני חשוב לי שיופיעו בחיי, ולוודא שאני חיה את זה, כלומר שהמטרות שאני מציבה, שהדרך שבה אני מנסה להגיע למטרות האלה היא תואמת את המצפן שלי, כי זה בסוף התחושה, וזה באמת חלק גדול ממה מה שמסביר את המוטיבציה שלי, זה שאני מרגישה שאני אחד עם הכיוון שאני הולכת אליו. והרבה פעמים כשאין לנו מוטיבציה, אני חושבת שזה סימן לזה שאנחנו אולי הולכים בכיוון הלא נכון. לא תמיד, כן? יש דברים שהם פשוט לא תמיד הכי כיפים לעשות, אבל בהרבה מקרים יש איזו תחושה של אני בכיוון הלא נכון, ואולי צריך לשנות כיוון. לפי המצפן ולפי לשאול את עצמנו איפה הצפון. מה את לוקחת מהפרק שלנו? או אם את רוצה להשאיר את המאזינים ככה כמשפט סיכום?
כן, אני רוצה להגיד שמוטיבציה זה שריר. לפני כמה זמן שמעתי איפשהו את המשפט שמוטיבציה זה קצת כמו מקלחת, וכמו שאנחנו מתקלחים כל יום, אז אנחנו כל יום צריכים לטפח אותה. אז אם אנחנו נטפח אותה, נגיע אחרי זמן לא רב למקום שהיא כבר מוחזקת והיא כבר תורמת לנו מהפירות שלה, ומצד שני אנחנו אף פעם לא יכולים להפסיק לטפח אותה.
כן.
אז עם זה.
אז יופי, מגניב. ממש ממש תודה. איך היה לך?
היה לי נורא כיף ככה לחלוק דברים שנראה לי ששתינו נהננו לדבר עליהם, כן. והיינו יכולות לדבר עוד שעות.
לגמרי, לגמרי.
כן?
זה באמת נושא מאוד מאוד גדול ורחב, ונוגע בהמון תחומים בחיים שלנו. אני רוצה לאחל למאזינים שיקחו מזה כל אחד את מה שנגע לו, וינסו להבין מה חשוב להם ואיך הם יכולים לחתור לכיוון הזה. וכמובן להגיד תודה גם לך על זה שהגעת ושיתפת ונתת ערך, וגם למאזינים ששאלו אותנו שאלות שככה נכנסו לשיחה ועיצבו את השיחה שלנו. איפה אפשר למצוא אותך? יש מקום שאת מרצה או שאפשר לקרוא את העבודות שלך או להגיע אלייך לאימון? איפה מוצאים אותך?
אני נמצאת בתל אביב, אפשר למצוא אותי באתר האינטרנט שלי, אפשר לבוא ללמוד הכשרת מאמנים בבר אילן. ואני עושה הרצאות וסדנאות שמלמדות בעצם את הכלים האלה, אז מי שעוקב אחריי בפייסבוק או באתר,
כן,
הוא נמצא.
מעולה, אז תשלחי לי לינקים ונוסיף אותם לתקציר של הפרק, שזה מביא אותי להדגיש את זה שלכל פרק יש תקציר. הרבה פעמים שואלים אותי איפה זה, אז שתדעו שלכל פרק מצורף תקציר בתוך האפליקציה. מעבר לזה, מגיע עם המייל השבועי, תמיד כשמגיע פודקאסט, אז גם מגיע משהו שהוא מעבר לתקציר, גם איזושהי כתבה, לפעמים על בסיס הפודקאסט, לפעמים על נושא שדנו בו בפודקאסט, אבל יותר בהרחבה, אז שווה להיות מנויים לניוזלטר. זהו, אז ממש ממש תודה לך.
תודה רבה.
ותודה לכם, ואני מזכירה לכם שוב את ההרצאות הקרובות שאתם מוזמנים להגיע אליהם ברחבי המדינה, מה שנקרא, על דחיינות ועל רציונליות ומיינדפולנס ואושר, וכל הפרטים גם יהיו מצורפים בלינק. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ותמשיכו לחשוב טוב. ביי ביי.
ביי.